עד היום מביאים לפניהם של כל קדושים ומפנים למערכות ישראל. עכשיו חוזר מהשבעה של משפחת שרקי. זה דברים גם עילוי למשמתו של חי שלום. ועבדים בין החיים לחיים לרפואתה השלמה של שירה. זהו, ואני רוצה ברשותכם להיכנס ככה בשבועות הקרובים גם לפרשה, אבל תוך כדי גם כניסה למסכת אבות, ברגיל בזמן הקיץ, גניבה במסכת אבות, אני רוצה לעבור קצת על מגילת רות. זה דבר חשוב מאוד מאוד, ונצל ככה את הפעמים הקרובות. אני מנסה לעבור על מגילת רות גם בשיעורים האחרים, אז יהיה מקלטת, אפשר להשלים את הדברים, אני מקווה שנסדר אותם אחר כך. והדברים שאני רוצה לגעת בהם הפעם, שייכים לפרק הראשון, להתחלה, מגילת רות נמצאת בחומשים, אצל כולם, אלה החומשים, אז זה נמצא אצל כולם, בסוף חמישה חומשי תורה. אני חושב, או אולי בסוף במדבר.
בסוף,
איזה דף? אז בסוף החומש, יש כבר עימוד חדש, ובעמוד י' ב'. בסוף החומש, בעמוד י' ב', מגילת רות. אוח, אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. והסוגיה שאני רוצה להיכנס אליה הפעם באמת קשורה גם לדברים שלהם מוקדש השיעור לזיכרונם של הקדושים במיוחד. נדבר בזה בהמשך. נתחיל ככה מלמעלה למעלה למעלה שתי דקות רק את הרקע הכללי להזכיר לנו את סיפור המסגרת. המגילה מתחלקת לכמה חלקים. חמשת הפסוקים הראשונים שיש לפנינו, ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. שם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו, מחלון וחיליון אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם. גדולי הדור היו אלימלך, מחלון וחיליון, והם יורדים לגור בשדה מואב. חזל רואים את זה בשתי אפשרויות, את הקריאה, אבל הקריאה הרגילה, כפי שרשי לומד כאן במקום, רעב בארץ. ובשל הרעב, ירידה למואב, אין כוח למציאות כאן בבית לחם יהודה. מה שברור שכתוב בפסוקים הוא שלפנינו סיפור התבוללות מוחלט. סיפור ההתבוללות הכי מוחלט שיכול להיות. כי הם נישאים לשתי נשים מואביות. ואנחנו בזמן שבו לא יבוא עמוני ומואבי לקהל השם. כלומר, זה לא סיפור התבוללות, אלא סיפור התבוללות דלוקס, מיוחד. על פי חז"ל, עורפה ורות הן בנותיו של עגלון מלך מואב. ומחלון וחיליון, בנותיו, נכדותיו, הן בנותיו של המושג בנותיו, אנחנו נראה בהמשך שהוא... מחלון וחיליון לוקחים את עורפה ורות, בהמשך נתברר אגב שהסדר הוא הפוך, מחלון, רות היא אשת מחלון, כך יתברר בהמשך, על פי זה עורפה הייתה אשתו של קיליון. כמובן המושג אישות לא רלוונטי פה, לא תופס פה, כי אין כאן נישואים. נקי חזל, על פי כל הפשטנים, הם לוקחים אותם כמואביות. וימות אלימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה, ויסעו להם נשים מואביות, שם האחת אורפה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים. חמשת הפסוקים האלה עוסקים בתקופה הזאת של כעשר שנים. וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. זהו הסיכום הכי טרגי שיכול להיות. ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. רש"י מסביר, מי שיראה אותו במקום, על הפסוק, וימותו גם שניהם, מה זה הגם הזה, מה הוא בא להוסיף? וימותו גם שניהם, מחלון וחיליון. רש"י אומר, וימותו גם שניהם, זה היה הסוף, זה היה השיא, אבל הכל, הכל נגמר. ממונם ורכושם, היא נשארת ללא פת לחם, ללא כלום. וכך אנחנו רואים אותם אחר כך, באות וניהנות מלקט העניים שמביאה רות לנעמי אחרי זה. הטרגדיה הזאת מתחילה פה, פה היא מסתיימת, ועכשיו הסיפור הבא שבו אני רוצה להתמקד הפעם הוא ההליכה של נעמי עם רות ואורפה. רות ואורפה בהתחלה משמשות אותו דבר, גם היחס אליהן הוא אותו דבר, ובין אורפה לרות בשלב מסוים מתגלה ההבדל הגדול. הוא לא מובן מהפסוקים. מה בין אורפה לרות בהמשך הדורות? זה הופך להיות מאוד משמעותי. רות היא סבתו של דוד המלך. אלה הפסוקים שיחתמו את המגילה. פסוקי החתימה של המגילה הם פסוקים שמתארים את המהלך מפרץ, יהודה שהוליד את פרץ של ספר בראשית, ועד עובד ישי דוד. בדרך מעברים קשים מאוד. מתברר שאלימלך סלמון שהיה אביו של בועז, אביה של נעמי, כל אלה אחים שהם בנים או נכדים, על פי הפסוק, בנים של נחשון בן עמינדב. ועמינדב הוליד את נחשון, ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זה מהלך מופלא. מי שהוביל אותנו, פרץ את הדרכים, נקרא לו הים, נקרא לנו הים בזכותו, הנחשון בן עמינדב, הוא האבא או הסבא של הירידה הגדולה, 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 שמתחילה עכשיו במגילת רות של אלימלך. כאן עוברת המגילה לסיפור של נעמי וקלותיה בדרך. את הסיפור הזה אני רוצה שנלמד ביחד. אני רק אזכיר דבר אחד. המיוחד בכל מגילת רות, לפני שנכנסים אליו בכלל, הוא שהמדובר הוא על ימי שפוט השופטים. כלומר, המדובר הוא על ספר שופטים. זאת התקופה. למרות שהמילים ימי שפוט השופטים לכאורה לא אומרות לנו שום דבר מבחינה אם רוצים למקד את הזמן. כי ימי שפוט השופטים זה קרוב ל-400 שנה. כמו לומר שקרה משהו בין התקופה של השולחן ערוך לעכשיו. זה לא נשמע מסביר. אם אתה לא רוצה להגיד זמן, אל תגיד זמן. המרתק בכל המגילה, שאנחנו גם לא מכירים את הסיפור הזה משום מקום בספר שופטים. לא רק את הסיפור כולו אנחנו לא מכירים, אנחנו גם לא מכירים זמן שהיה רעב בארץ. ספר שופטים מתאר לנו בפירוט רב מאוד דברים מאוד מרכזיים. לאומיים, שבטיים. תקופה קשה ביותר, קשה ביותר. חז"ל אומרים שכל הפסוקים של האזינו על כידור תהפוכות הם הבנים לא אמון בם. הכל הכל נאמר על הימים האלה של ימי שפוט השופטים. ומגילת רות מתארת משהו, אבל זה לא סיפור מוכר. מאידך, הוא כנראה עוגר בתוכו יותר מכל דבר אחר בעולם, כי הוא, אני עוד לא מכיר עוד מגילה חוץ מספר דברי הימים, שמתחילה בבראשית ומראה איך בעצם אורו של משיח נבנה, מתוך ימי שפוט השופטים. חז"ל אומרים ששמואל כתב ספרו בספר שופטים ומגילת רות. כנראה ששמואל שכותב את ספרו, ועיקר ספרו של שמואל זה המלוכה. שמואל בעצם, למי שזוכר, שמואל הוא זה שמנבא כשהוא תינוק את הקץ שמקיץ על תקופת השופטים. כולם זוכרים את תחילת ספר שמואל, אילי, שמואל נער, חגור, אפוד בד, והוא פתאום מגלה, מקבל הערות, הוא מקבל קולות, והוא מבין, והוא הולך לאלי, והוא רץ להגיד לו, זוכרים את הסיפור, ואלי אומר לו עוד פעם ועוד פעם, ובעצם מה שהוא מקבל זה שזהו, שנחרט בית אלי, ונחרטת מציאות אלי, ומסתיימת תקופת השופטים, והוא זה שצריך לראות את קץ תקופת השופטים, ולייצר את תקופת המלוכה בעולם. להביא את שאול, להוציא את שאול, להביא את דוד. דוד ימלוך מתוך המאבק עם גוליית הפלישי. דוד וגוליית הם נכדים של רות ושל אורפה. ארבעה הם בני הורפה אשר יולדו בגת. הורפה, כך זה נקרא בנביא. וחז"ל אומרים שזאת אורפה. פעם היא נקראת על שם העורף, ופעם על שם הרפיון, הרפוי. והארבעה מזכירים את אחיש מלך גת, ובעיקרם את גוליית הפלישי. הדברים שפתחנו בהם בהתחלה הם חשובים מאוד לכל הרקע. לא ניכנס לכולם היום, רק נסתפק בנקודה אחת שחייבים לתת עליה תשובה. נסתפק בנקודה אחת שמוכרחים יהיה לתת עליה תשובה. מעניין שעל מגילת רות אנחנו מכירים את הביטוי ויהי בימי שפוט השופטים. זה ביטוי שלא מופיע בספר שופטים. דבר מאוד מעניין. כלומר, ספר שופטים, הביטוי הזה שלכאורה הוא המאפיין את הספר, לא מופיע בספר שם. שם אנחנו מכירים את כל התיאורים, את איש כל הישר בעיניו יעשה, את המלחמות, את פילגש בגבעה ואת פסל מלחמה, את הכל. אבל הביטוי שפוט השופטים, שצריך להבין אותו, פותח דווקא את מגילת רות. לאחת השאלות שמטרידות את כולם, בעיקר בחז"ל בתחילת מגילת רות, אבל זו שאלה בסיסית שאיתה צריך להיכנס למגילת רות, וגם לסוגיה שנלמד הפעם, היא איך היה המעבר הזה מסוף ימי יהושע, מהרגעים האחרונים של ימי יהושע, שבסיום שלהם מגיעים לרגעים מופלאים, מופלאים, מופלאים. יהושע קורא ברית בשכם, מעמיד שם את כל העם, אומר לעם פרק כ"ד ביהושע דברים מופלאים. אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, תגידו אם אתם רוצים או לא. העם כולו מקבל על עצמו ליראה את השם ולעבוד את השם. העם מגיע למדרגות אדירות, וזמן קצר מאוד אחר כך אנחנו מתחילים להיפגש עם תקופת השופטים בירידות הכי קשות שלנו. אגב, לפי כל הפרשנים, סיפור פילגש בגבעה שמופיע בחלק האחרון של ספר שופטים, שייך לתחילת התקופה. זה מוכרח בפסוקים עצמם. שייך לתחילת התקופה. המעבר הוא אדיר, המעבר הוא מעבר שצריך להבין אותו. פילגש בגבעה זה כתיאור הנבואי, זה סדום. סדום במובן הכי קשה של המושג. המעבר הזה מימי יהושע, מסוף ימי יהושע, ביום מותו של יהושע או לפני מותו של יהושע, הוא מאמין ומצווה על כל העם, והתיאור שם הוא תיאור של תקופה מדהימה. והזקנים אשר חיו אחרי מות יהושע הם תחילת תקופת השופטים. זאת הסנהדרין הגדולה. מה קרה שם? זו נקודה שכולם צריכים לנסות להבין אותה, חז"ל מנסים להבין אותה, וכנראה ששמואל הרמתי עונה עליה. אנחנו לכל זה נגיע אחר כך. אני לפני כל זה רוצה ללמוד עכשיו רק את הפסוקים של תיאור הפרידה בין נעמי לרות ואורפה. כאילו לא דיברנו עד עכשיו בכלל על מגילת רות. נלמד את זה כדבר בפני עצמי. פסוק ו' בפרק א' ואילה. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב. כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לה. ותצא מן המקום אשר היית שמה, ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. מכל מה שיש פה אני רוצה לגעת רק בנקודה אחת, כי אני רוצה להגיע לשיחה ביניהם. בפסוק ו' כתוב, ותקום היא וחלותיה ותשוב משדה מואב. זה מובן לגמרי. היא שבה משדה מואב. שווים למקום שממנו יצאת. נכון? בעברית. אני לא שב למקום שמעולם לא הייתי בו. אז הפסוק הזה הוא מדויק מאוד. ותקום היא וחלותיה, ותשוב משדה מואב. הפסוק הבא הוא קשה מאוד. ותצא מן המקום אשר היית שמה, ושתי חלותיה עמה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. על פי פשוטו של הפסוק, זה לא היא, אלא גם הן. הן לא שוות אל ארץ יהודה. הן לא אמורות לשוב למקום שהן מעולם לא באו ממנו. אנחנו התרגלנו למושג מאוד חשוב שנקרא תשובה. זה ניסיון לענות, אבל זאת לא תשובה לשאלה באמת. כי המושג תשובה, גם אם אני שב למקום שאני בנגלה לא הייתי בו אף פעם, אני שב למקום נשמתי, אני שב לקור מחצבתי, אני שב אל הבסיס, אני שב אל, בסדר? אני שב אל ההתחלה. אני שב אל מה שנסתר מפה. אז זה עומק המושג תשובה. יפה מאוד. אבל לשוב אל ארץ זה ציון גיאוגרפי. אגב, סתם מאוד מעניין. למה מופיע פה פתאום ארץ יהודה? מה זה מעניין אותי המושג ארץ יהודה? או אל ארץ ישראל? או אל בית לחם יהודה? המושג ארץ יהודה הוא כמעט מושג גיאוגרפי. הוא מושג הלכתי. כשרוצים להבחין בין מקום למקום בארץ, בגיטים, בעניינים אחרים, אז יש ארץ יהודה, יש ארץ הגליל, מחוז. אבל הוא לא מושג שמעניין, ואגב הוא לא חוזר על עצמו, הוא רק בפסוק הזה. אז את שימו לב, אני לא אומר עכשיו. אני רוצה קודם כל לראות רצף של נושאים ביחד. אם כן, בפסוק ו' היא יוצאת לשוב משדה מואב, ובפסוק ז' הן כולן הולכות לשוב אל ארץ יהודה. תומר נעמי לשתי חלותיה, אתם שמים לב שזה כבר הפעם השלישית שהן נקראות קלותיה. קלותיה. למרות שכמובן הן לא קלותיה הלכתיות. הן קלותיה. אגב, דעת יחיד דעה יחידית יחידית היא דעתו של אבן עזרא שטוען שהם מתגיירו בנישואיהם. הוא לומד את זה מכל הביטויים האלה, קלותיה,
נחמי.
בדיוק, נחמי, הוא לומד את זה משם. זה, זה, זה ודאי לא עכשיו. נמשיך, כי הגיור עוד לא היה. ותאמר נעמי לשתי חלותיה. כאן הכל מתחיל. לכנה, שוכנה אישה לבית אמא. יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המיתים ועם עדי. המילה הזאת חסד היא מילה מאוד מאוד משמעותית למגילת רות. חז"ל שואלים מפני מה קוראים מגילת רות בעצרת. הרי במגילה הזו אין לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, אלא כדי להודיע שכרה של גמילות חסדים. כל התורה כולה היא חסד, שנאמר ותורת חסד על לשונה, ובעצרת ניתנה תורה. ולכן נקראת המגילה הזו שהיא כולה חסד. צריך להבין את זה לעומק. כי תחילתה של המגילה זה האנטי חסד בהתגלמותו. העזיבה את בית לחם יהודה ברעב בארץ, זה סי-סי-איי ההפך מהחסד. ההליכה דווקא למואב, שכל עניינם הוא שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, זו הפגישה של חוסר החסד עם חוסר החסד עלי אדמות. של האנוכיות עם האנוכיות. וכל המגילה כולה עניינה חסד. אגב, משפט מעניין בחז"ל, אנחנו נחזור עוד רגע. אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא היתר, לכאורה לא מדויק. יש בה ייבום, יש בה גיור, יש בה מתנות עניים. נדבר על זה בהמשך. אני נתקעתי בכל בגלל המילה הזאת. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המיתים ועם עדי. האם בינתיים נעמי מבחינה בין רות לעורפה? לא. גם לא בתיאור השבח. והערה אחרונה, שמים לב לשאלות להערות, הערה אחרונה, ומכאן בוא נצמד לבעיה הזאת. אחד הדברים המרתקים במגילת רות, אני אומר את זה כמובן בחיוך, מישהו לא עשה הגהות על מגילת רות. הבעיות עם לשון זכר, נקבה ועם מילים בעברית, הם המקפצה של מגילת רות. מי שיבין את הדברים האלה זה עולם ומלואו. עולם ומלואו. בשבת אחר הצהריים דיברנו על אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. לא ניכנס. איך צריך לכתוב מרה? מם רייש היי, נכון? מעניין. אבל לא כך כתוב. כתוב אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה. באלף. לא נעניין זה עכשיו. זה לאורך כל המגילה. מהפסוק הזה הבעיות מתחילות. אני חוזר על הפסוק הזה פעם נוספת, הפעם קורא אותו רק אם נשים לב לעברית. זה מאוד חשוב. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לך נא שוב נא. יפה, נכון? עברית יפה. לשון נקבה. נכון? לא לכו, לך נא שוב נא. נכון? יפה? כמו באולפן. נכון? לך נא שוב נא. אישה לבית אמה. מאוד נשי. יעש השם. זה מורתי הייתה מחזירה את זה עם חתימת הורים. כי זה פסוק מבולבל. אתה פעם מקפיד, פעם לא מקפיד. חכו, חכו, זה רק התחלה. יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם עם המיתים ועם הדיתו, לא שמו לב. ייתן השם לכם ומצנה מנוחה. מישהו לא הגיע את המגילה. פשוט לא, זה יצא מהר כאן. ייתן השם לכם ומצנה מנוחה, אישה בית אישה. ותשק להן ותיסנה קולן ותבכנה, מופיע אצלכם בבתיסנה קריאותים, ותיסנה קולן ותבכנה, מופיע כך, מצוין. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. זוכרים את הזכר והנקבה? נדבר. ותאמרנה לה, כי איתך נשוב לעמך. כלומר, היא מתעקשת על זה שלא שווים למקום שלא באתם ממנו. לך נא, שוב נא, אישה בית אמה. שובו למקומכם. לך נא, שוב נא, אישה בית אמה. ותאמר נא לה, כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נא ונותי. זה כבר יותר קשה, מקודם דברנו על השוב אל ארץ יהודה, עכשיו זה כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי, שוב נא ונותי. משהו מתרחש פה עכשיו. הן בנותי. שוב נא ונותי, ומכאן היא קוראת להן בנותי. וכאן נשים לב, אני כל הזמן מוטרד מהשאלה מה קרה שם בין רות לאורפה. ותאמר נעמי, שוב נא ונותי, למה תלכנה אימי? העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים. שוב נא ונותי, לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה. גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. עכשיו זה נשמע דווקא עברית מדויקת, אבל בוא נחשוב טוב. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו? מה? כשזה כבר מדויק זה לא נכון. מה? על מי מדובר? עד אשר יגדלו מי? הבנים. אז איך היה צריך להיות כתוב? הלהן? מישהו הפך פה או לא? לא שמים לב, זה קוראים את זה על. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו? הלהן תאגנה לבירתי היות לאיש? בשפה רק של מגילת רות. ולכן העברית הזאת עם הנקבה והזכר זה מחייב הבנה, זה משנה את כל העולם. על בנותיי, כי מר לי מאוד... מכם. כי יצ אבי יד השם. כי יצ אבי יד השם. ותיסנה קולן, הפעם זה כבר עם א' או בלי א', ותיסנה כתיב וקריא. ותיסנה קולן, קריאו ללא א'. ותיסנה קולן, ותבכנה עוד. ותשק אורפה לחמותה, ורות דבק הבא. וזה דבר מדהים. מה קרה? אגב, אלמלא פסוף כתבר, אני עוד בכלל לא יודע שאורפה עוזר. זאת מנשקת, וזאת דביקה. אולי דביקות זה חיבוק, אולי, לא יודע. כנראה זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה קרה פה עכשיו? אורפה הולכת, רות נשארת, ועכשיו עוברת השיחה לנעמי רות. ותאמר, נעמי, הנה שבה יבימתך. אתם רואים את הפועל השוב? אל עמה, ועכשיו הכי קשה, ואל אלוהיה. זה נעמי לא הציעה מעולם. היא לא הציעה, אם אפשר מטלפונים, איך שלסגור זה, מוציא. שבה יבימתך אל עמה ואל אלוהיה. שובי אחרי יבימתך. חז"ל אומרים שבאותו רגע שאורפה שבה, היא מיד הולכת חזרה לעבודה זרה ועוברת ל... חזר מתארים את ה... את ה... אגב, הפסוק הזה הוא פסוק מדהים. אתם יודעים מתי כתוב הנה במקרא? הנה? שיש הפתעה. הנה שלושה עדרי צאן. והנה עין. אחר. הנה אנוכי ניצב. הנה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותיכם. נכון? והנה אנחנו מעלמים אלומים. זה מאוד מעניין. תשימו לב לפסוקים יהודה לכתבר. זה מדהים. ותיסן הכל העם ותבכנה עוד. כלומר, הכל יחד. הכל יחד. ותישק עורפה לחמותה, ורות דרכה בה, ותאמר, הנה! גם מבחינת נעמי זה הפתעה. זה מדהים. גם נעמי, שהצליחה, מופתעת מעוצם ההצלחה הזאת, או מופתעת מהפעם הזאת. הנה שבה יבינתך. אגב, לראשונה הביטוי יבינתך. נעמי נותנת את כל המושגים ההלכתיים, למרות שהם לא שייכים בכלל. ייבום ודאי לא שייך. הנה שבה יבינתך אל עמה ואל אלוהיה. שובי אחרי יבינתך. ועכשיו הנאום שלו. ותאמר, אל תפגעי לעוזבך לשוב מאחריי. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלים. עמך עמי, ואלוהייך אלוהי. באשר תמותי אמות, ושם אקבר. כה יעשה השם לי וכה יוסיף. כי המוות יפריד ביני ובינך. ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ועכשיו כבר סי חדש בעברית. ותלכנה מי? מי? זה כבר מיקס. מילה חדשה בעברית. ותלכנה שתי הם. זה כבר, זה המוויתה שולכת ליועץ. ותלכנה שתי הם. אני מכיר עוד פעם אחת שזה מופיע, זה פסוק מאוד מוכר, גם מגילת רות, זה הכל של מגילת רות. עברית של מגילת רות. ניתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתי הם את בית ישראל. יש או שתיהם, או שניהם, אבל פה יש שתיהם. והפילאי פלאות זה שתשימו לב לסוף הפסוק. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה כמה שהמקרא מדגיש את הנקבה, בואנה, לכנה, שובנה, שתיהם. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, והיא כבואנה בית לחם, ותאום כל העיר עליהן. העיר הומה עליהן, לא עליהם, אלא עליהן. ותאמרנה הזאת נעמי, ולהמשך לא נכנס. ותאמר נא בסדר גמור. ותאמר נא אנשים. נכון? אז כנראה, לפי זה, זה אנשים. אז הפסוק מדגיש שהכוונה הייתה אנשים. ותאמר נא. נכון, הזאת נעמי. מה קורה פה בין רות לאורפה? מה הולך פה בכלל במעלה? אני רוצה לצורך העניין להתחיל מההתחלה. המשכה של המגילה ידוע, בחצי דקה. המשכה של המגילה ידוע לכולם. נעמי חוזרת בתחילת קציר שעורים. אגב, מתי זה תחילת קציר שעורים? יש לזה תאריך מדויק, תחילת קציר שעורים. זה לא שני ימים, זה יום מדויק לגמרי. תצזיין ניסן. בתצזיין ניסן. מי שרואים ככה, תוך כדי, אני אפנה לפסוקים לשנייה אחת, רק שנראה את סיפור המסגרת. בתחילת קציר שעורים הן מגיעות. אגב, איך כתוב שם בפסוק? פסוק אף בית. פסוק אף בית. והמה והם מה באו בית לחם בתחילת קציר סעורים, והם מה, במם או בנון? במם, במם זה זכר, בנון זה והם נה, והם מה באו בית לחם, נכון? הם היו שתי נשים, והם מה באו בית לחם בתחילת קציר סעורים. שם הולכת רות ללקט, והיא מגיעה לשדה של בועז, כל מה שקורה, והיא שומעת מנעמי ושומעת בקולה של נעמי, והיא ממשיכה ללקט עד מתי? עד סוף פרק ב', פסוק אחרון של פרק ב', עד מתי היא מלקטת? עד כלות, עד כלות, מה כלות? קציר השעורים וקציר החיטים. חז"ל אומרים שקציר השעורים וקציר החיטים גם יחד, לוקחים בדיוק שלושה חודשים. מכאן אגב למדו ששלושה חודשים ממתינים לגר. כל הלכות גירות נלמדים מפה. קציר השעורים וקציר החיטים הם שלושה חודשים. פרק ג' מתאר לילה. נעמי מגיעה ואומרת לרות, אני רוצה לדאוג לך, נכון? ואני אלמד אותך פרק בחיים. היא מסבירה לה איך להגיע לשדה, ובועז זורע את גורן השעורים מתי? הלילה. הלילה זה מתי? בלילה שבו היה כלות, קציר השעורים וקציר החיטים. בועז אומר באותו לילה, לי מפה הלילה, נכון? ובבוקר. בסדר? בבוקר מתרחש כל התהליך לפני זקני העיר. יש גואל קרוב ממני, הגואל הקרוב הזה הוא דור, הוא אח של אלימלך ואבי בועז וכו'. יש גואל קרוב ממני, פלוני אלמוני, נכון? מביאים אותו והוא לא רוצה לגאול. אגב, את מי גואלים? פרק ד' בחצי שנייה. את מי גואלים? את רות, אני יודע, אבל את מה עוד גואלים? את מה עוד גואלים? את חלקת השדה של מי? של מי? אני יודע שזה מלך, מה כתוב? למי מקימים שם? למי מקימים שם? כתוב מפורש. איך קוראים לאמת שצריך להקים שם? מחלון. מקימים שם למחלון המת. אגב, דבר פלאי. מקימים שם למתבולל הגדול. למי שלקח אותנו למואב. זה מתרחש ביום, הגואל אומר שהוא לא חפץ בזה, ובועז עושה את זה, נכון? לפי חז"ל אגב, עד כאן המקרא כפשוטו, בלי אף תוספת של מילה, לפי חז"ל באותו לילה, אחרי לילה אחד בועז מת. בסיום פרק ד' כתוב, ויתן השם למה? הריון. אגב, מילה שמופיעה רק פעם אחת בכל התנ"ך פה. לא ויתן השם לה בן. בן ניתן לא לה, אלא למי? לנעמי, זה פילי פלאות. ותקרנה השכינות, הנה ותאמרנה שלך רונן, ותקרנה השכינות שם לאמור יולד בן לנעמי. פלא פלאות.
יש אמון, אתה אומר, אני צמח ברונך, אבל זה לא
הריון. הריון, המילה הריון מופיעה פה. כן, צבונך, הרונך, יש הרבה. אבל המילה הריון מופיעה פה. השם נותן לה הריון, בסדר? על פי חז"ל מאותו לילה, ואז הפסוקים האחרונים האחרונים זה התיאור של ואלה תולדות פרץ. רק נראה רגע את סיפור המסגרת. אם יש שלושה חודשים, והמקרא מפרש את עצמו, כי המקרא מדויק, אם יש שלושה חודשים, והם מתחילים בתחילת קציר שעורים,
אז
תת זין ניסן מתחיל הסיפור. תת זין תמוז מסתיים הסיפור. אז הלילה שבו רות ובועז נפגשים זה ליל י' זין בתמוז. אין מה לעשות. והיום שבו בועז לוקח את רות זה י' זין תמוז. ובמצאי י' זין בתמוז נוצר משיח. את המגילה הזו קוראים בחג השבועות, שבו מקבלים את התורה שלוחותיה נשברו בי"ז בתמוז. וכל הסיפור של קציר החיטים וקציר השעורים הם בעצם סיפור העלילה עם תיארוך מדויק של, של, של לילה, הכל מדויק. כל הסיפור הוא סיפור העלילה בפנים, והדרך היא בדרך כשהולכים עכשיו ביחד בתחילת הפסח. אז ללמוד מגילת רות בימים האלה, זה הזמן שבו מגילת רות מתרחשת. נצטרך להבין את זה עוד הרבה, אנחנו ניכנס היום רק להתחלה. רק לאורפה ורודות. חזרה אליהם. הראייה של נעמי את אורפה ורות היא ביחד לחלוטין. באופן לא מובן פתאום נוצר בקע שלא רק מחזיר את אורפה לעמה, אלא גם אל אלוהיה. זה כתוב בפסוק. זה מפורש. רות, אחרי שיבתה של אורפה, אומרת לנעמי את הדברים המופלאים הבאים. אל תפגעי בי. אל תפגעי בפשטות זה אל תבקשי. אבל אולי גם אל תפגעי בי. לעוזבך לשוב מאחריי. יש לי ולך ויכוח מהותי. אני שווה למקור שלי. כי אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלים ובאשר תמותי אמות שם אקבר כה ייתן השם לי וכה יוסיף. כי המוות יפריד ביני ובינך ותראה כי מתאמצת לי. כאן זה לא רק הגיור הגדול הראשון, שאני מתיתרו כבר, כאן זה לא רק הגיור בעוצמתו, כאן אימה של מלכות נוצרת. בין אורפה לרות יש הבדל אחד של מילה אחת. רות נשקה ואורפה דביקה. אורפה נושקת ורות דביקה. ותשק אורפה לחמותה ורות דבקה בה. נשיקה היא לא תמיד דבר פחות מדביקות. וישק משה לאהרון. וישקב יעקב ויוסף. חז"ל אומרים שיש כמה נשיקות. יש נשיקה של פרישות. נשיקה של חתימת פה. נשיקה של פרידה. כאן נצרה נשיקה של פרידה. מה בין רות לאורפה? בעומק, ההבדל בין רות לאורפה יתבטא בהמשך בגוליית ודוד. ובהמשך במשיח. מה נעמי? נעמי מדברת בהיגיון. היא לא רק מבקשת את טובתן, שזו עוצמה אדירה. אישה שהגיעה למקום הכי הכי נמוך שיש, למקום הכי תחתון שיכול להיות. לאן היא הולכת? היא שבה עכשיו לבית לחם יהודה. לאן היא שבה? מה היא הולכת לקבל? מי מחכה? הרי העוד לבנים במאה היא גם יודעת להגיד לעצמה. זקנתי מהיות לאיש. אתם יודעים, הציור הזה של נעמי חוזרת, הוא לדעתי הציור הקשה ביותר בעולם. כי יש שאדם ברח רחוק ושב בתשובה, ובאמת זה סיפור מדהים, הוא הגיע לכל ה... אבל... וזה באמת, והוא חוזר ומקבלים אותו משונה, אבל אחרי זה נורא מעריכים אותו, גם עושים סרט על הסמים ועל ה... הוא גם יכול להדליק משואה, הוא חשוב. עושים ממנו משהו. הוא מקבל גיבול. דווקא מהמקומות המסכנים שהוא בא. אתם יודעים מה אומרים לנעמי כשהיא חוזרת? בוגדת! חזרת, יש לכם, אה? לכי תחנקי, תחזרי למואב, מה את עושה פה? איך היו החתונות האלה? מה שלום המחותן, עגלון מלך מואב, מה נשמע אצלכם? מה חזרת? אתם מבינים מה זה לחזור כשהיית צדיק? כשהיית המנהיג? יש לה רק בקשה אחת מרות ואורפה, והיא הדבר הכי הגיוני. אני הולכת לחזור לתוך עצמי. אני הולכת לחזור לא לשום תכלית שאפשר בכלל לתרגם אותה לסנדוויץ'. הרי תזין את עצמה ממתנות העניים שרות תביא לה. אני לא מבקש את כלום אלא את אלוקיי, את עצמי, את הביזיונות, אני רוצה אותם, אני הולכת לקבל אותם עכשיו. בשמחה. רק בקשה אחת יש, תן אוהבות אותי. תן בטוחות שהדבר שהכי יוסיף לי זה הקטם של המואביה שבה הייתי. לכנה. הרי מספיק היה ביטוי שונה אישה בית אימא. וחזל בכזו רגישות אמרו, היא אמרה להם, לכנה ממני, תעשו לי חסד. כמה לא קלפי היגיון כי אני דואגת לכם, כי העוד לבנים במעל. עליהם תסברנה שעוד מעט ננסה להבין תנון הזו. אלא מבחינה מהותית שלי, הפוך, אתן רוצות לעשות איתי חסד, אז תעשו איתי חסד, אל תבואו. רות הולכת אל העולם שלה. נעמי הולכת אל העולם שלה. היא אומרת את זה לרות ולאורפה, ושתיהן נושאות קולן ובוכות, ובוכות עוד ועוד ועוד. אלה מידות מופלאות. טועה מי שרואה את ההבדל בין רות לאורפה במידות. כי נעמי מתארת את שתיהן במילה חסד אשר עשיתם עם המיתים ועם הדין. הנשיקה של אורפה, לעניות דעתי, היא ההבנה ההגיונית של עד כאן. זה לא הגיוני, זה מחוץ להיגיון, וכאן מגיעה החלוקה הגדולה בין חסד, דבקות, למקום שהוא כמעט חסד, אבל הוא לא מגיע לשם. רות דביקה בנעמי. הביטוי דביקים אגב מופיע במקרא לגבי שלושה דברים. ואתם הדביקים בהשם, דביקים באלוקות, דבק באשתו ודביקות בעם. רות דבקה. דביקות היא מציאות לא אנושית. דביקות באשם היא דבר בלתי ניתן להבנה. הלא אש אוכלה, אז איך אפשר לדבר כאן? אי אפשר לדבר. וכל אחד מבין בעצמו שהקו שחותך אצלו בחיים בין תפילה לתפילה, בין מציאות למציאות, זה דביקות או לא דביקות. לא יודע מה זה, אבל אני יודע מה זה לא. דביקות זה לא שאנחנו נדבקים. קשר ביולוגי לא נקרא דביקות. זה רק קצת לפתח או לסבר לעצמנו קצת את אוזנינו מה זה קשר של איש ואישה. אם זה המושג של בית דבק. זה מנוגד להיגיון. אין עוד יצורים חיים שמייצרים דביקות. אין בעלי חיים שיש בהם דביקות. דביקות יש בין איש לאישה שזכו שכינה, היוד וההי מחבר אותה. יודעים מה זה לשוב אל ארץ יהודה? אני מתחיל לא מהחלה. אני מתחיל מהדבר שישמע הפתעה קצת. אתם יודעים מה זה לשוב אל ארץ יהודה? זה דבר פלאי. סתם לא יתנור בשבת. זה פלט לא. זה בדיוק מה שאורפה ורות רוצות לעשות. הן רוצות לשוב אל ארץ יהודה. והן צודקות, הן יכולות לשוב אל ארץ יהודה. יודעים למה? כי שתיהן מארץ יהודה. מה פתאום? הרי ממואב, נכון? ומואב נוצר במערה בסדום. ביתו של לוט, שעשה חסד. כי כי היא הבינה שאיש אין בארץ. הביאה לעולם את מואב. סדום היא בנחלת יהודה, בכל צורה שלא תמצאו. הן הולכות לשוב אל ארץ יהודה. שלוש פעמים אומרים לגר לא. לומדים את זה מפה. לך נא, לך נא, שלוש פעמים. כל דיני גירות נלמדים מפה. אורפה גם היא רוצה לשוב אל ארץ יהודה. הכוח המקורי של אורפה ושל רות בא מאותו מקום שבנגלה הוא הגיע למואב, אבל באותה נשמות שבכלל אי אפשר לקלוט של גירים, שמגיעות אל התוכן הכי עמוק, הכי פנימי. אורפה ורות מביאות עכשיו את המקום הזה של החסד שבעם ישראל לא מופיע. עכשיו, מי זה עם ישראל עכשיו? אנחנו מדברים על המנהיגות, על אלימלך, על מחלון, על קיליון. אנחנו לא מכירים את אלימלך, מחלון וקיליון מספר שופטים, כמו שאמרנו. אבל אם אנחנו מדברים על תחילת תקופת השופטים, אז אנחנו מכירים דברי חז"ל קשים מאוד. חז"ל שואלים, ואותם 70,000 איש שנהרגו בגבעת בנימין, ואותם 70,000 איש שנהרגו בגבעת בנימין, מפני מה נהרגו? תנא דבאליהו פרק י"א. קשה, אני מצטט. מפני מה נהרגו? אומרים חז"ל, שכשנכנסו ישראל לארץ, אז כל אחד ואחד, לפי שהיה לסנהדרין, נכנסים לארץ. אתם זוכרים את השאלה ששאלנו בהתחלה, מה קרה בין מות יהושע לשפות השופטים? אנחנו מגיעים לשם. חז"ל מתארים דבר משונה שנראה לא מובן. במות יהושע כתוב שעם ישראל מגיע למדרגות אדירות, קוברים אותו בתמנת חרס ליד שכם, מצפון להר געש. כתוב שם שהוא מת ושקוברים אותו. לא כתוב שם שסופדים אותו. לא כתוב שם שבוכים אותו. כמו אצל משה, כמו אצל אהרון. חז"ל שואלים למה? וחז"ל אומרים שכל העונש מתחיל מזה שלא ספדו את יהושע.
זה הניסן.
כ"ו ניסן, השבוע. שלא ספדו את יהושע. משנה מאוד, אז לא ספדו. אבל למה לא ספדו? צריך להבין את זה. למה לא ספדו? אגב, לספוד את יהושע זה לעשות חסד של אמת. אתם יודעים סביב מה הולך את כל המגילה? סביב לעשות חסד עם המתים. אתם מבינים שבפרק דלת אנחנו נבחן בשאלה האם אנחנו עושים חסד של אמת עם המתבולן הגדול של אדוני, כי הוא יהודי. אתם מבינים שלגואל, לפלוני אלמוני, זה קשה. כמו לאורפה, משהו. מה קרה שלא סבלו ליהושע? איך זה רלוונטי בכלל? מה זה מעניין? מה קרה? חז"ל אומרים שבאותם הימים 14 שנה של התנחלות בארץ. אנחנו בחודש אייר. 14 שנה מנחילים את הארץ, יושבים, וכל אחד נכנס לכרמו, וכל אחד נכנס לשדהו, ועוסקים במצווה אדירה, במצוות יישוב ארץ ישראל. איזו מצווה, פילי פלאות. אבל כיוון שכל אחד היה עסוק בנחלתו ובקרמו, לא היה זמן לספוד ליהושע. מה, אתה תפסיק עכשיו את העיסוק שלך ב... עכשיו, זה לא ביזנס, זה קצת. אבל... נכון? זה הבית שלך, זה של ארץ ישראל, אני יודע הכל, אבל לספוט ליהושע לא היה זמן. ועל זה שלא ספדו ליהושע מתחילה תקופת השופטים, אומרים חז"ל, ותראו לאן זה מגיע, מהר מאוד מאוד מאוד. 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין, אתם זוכרים שזה תחילת התקופה? מפני מה נהרגו? להחזיק חז"ל. לפי שהיה לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם לילך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם ולהגביע בגדיהם למעלה מארכובותיהם ויחזרו בכל עיירות ישראל יום אחד ללחיש יום אחד לבית אל וכן בכל שאר מקומות וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ובשתיים ושלוש דרך ארץ זה עם ישראל של סוף ימי יהושע עד שיתיישבו ישראל בארצה תוך כדי כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם שברא. והם מי סנהדרין הגדולה. מפני מה נהרגו 70,000. והם לא עשו כן. אלא כשנכנסו לארצם, כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו ולשדהו. ואומרים שלום עלייך נפשי כדי שלא להרבות עליהם התורה כך שנו חכמים במשנה הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה זה לא יאמן אתם מכירים את המשנה הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה זה משנה של רבי מאיר ואני הבנתי שהווה ממעט בעסק ועסוק בתורה זה ביזנס זה לא יישוב הארץ אבל אתה נגד אליהו מבין שזה ממעט בעסק ועסוק בתורה מדבר על המצווה הכי גדולה של יישוב ארץ ישראל. אתם יודעים מה קורה כשבניים לארץ? ואיש איש עוסק בקרמו ובשדהו. יש פתאום תפקיד חדש רוחני שלא היה במדבר. אתם יודעים מה היה במדבר? עמוד הענן הלך איתנו וגם המשכן הלך איתנו וגם עמוד האש וגם משה רבנו וגם השבעים זקנים וכולם היו פה. אבל עכשיו אחד בגליל ואחד בלחיש. אז יש סנהדרין גדולה. אתם יודעים מה קורה כשמגיעים לארץ? תשמעו, זה דבר גבל, כל כך קל להרגיש אותו. יש מוסדות, אדירים. יש גם תקציב עצום. יש משרדים, עוד לא ברור מי של מה. אבל הכל מסודר. אבל זה בכלל לא השאלה. השאלה אם אתה מבין שדווקא עכשיו כשהגענו לארץ ונכנסנו עם יהושע וכל אחד לנחלתו ולשדהו, דווקא עכשיו אתה יכול לאבד את למה אתה בכלל בונה את הבית שלך. עכשיו אין פה משכן קרוב. עכשיו אין את תענוג הגלות של המדבר. עכשיו הגענו הביתה. ואז הסנהדרין גדולה גם כן עוסקים כל אחד בכרמו ושדהו. מה אתם חושבים, שכרמו ושדהו זה שהם עסקו בביזנס רק? ודאי שהם הקימו דברים גדולים מאוד. נו, אז מה? אבל עכשיו אני לא רואים את משה נכנס דרך עמוד הענן והשער למשכן. אז מי בונה את המבנה שאיתו כל אחד יראה את משה נכנס לעמוד? אתם יודעים מה קורה אז? אתם יודעים מה זה חסד? המילה חסד, יודעים מה פירוש המילה חסד? זו המילה של המגילה? אנשים מתבלבלים. חסד, כל מגילת רות היא חסד. רות עצמה היא חסד. הדביקות היא חסד. לכן אני מקדים את הכל. זה יסביר את כל לשון הנקבה והזכר הזה. זה פשוט מהלך שאי אפשר בלעדיו. זה דבר משפטי מרתק. מה ההבדל בין צדק לבין צדקה? זה אותו שורש, נכון? צדק וצדקה. הרמב״ם אומר שבעצם שניהם דבר אחד. הצדק הוא חוק. אם אני לא נותן למי שעבד אצלי משכורת, אני לא פגעתי בזה שלא נתתי לו צדקה, אלא פגעתי בה צדק. למה? כי יש חוק שאני חייב לתת לו משכורת. זה היה חוזה. אני מחויב. מה מחייב אותי? מה מחייב אותי? משהו חיצוני. אתם יודעים מה זו צדקה? צדקה זה גם חוק. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. גם הצדקה היא חוק. אבל הצדקה היא חוק פנימי. הצדקה היא מצב, הצדקה היא מצב שבו יש פה עמי, רעש, דל. אין חוק שמחייב אותי לתת. אבל יש חוק פנימי שמחייב אותי לתת. יש מצב שאני לא יכול להתעלם ממנו. זה לא חוק חיצוני, זה חוק פנימי. חברה שאין בה צדקה, היא חברה שהחוק שלה הוא לא חיצוני, אבל זה עדיין לא חסד. אתם יודעים מה זה חסד? הדוגמה הראשונה בעולם לחסד, אתם יודעים מה הוא? בריאת העולם. חסד באמת יעקב, הרבה לפני כן, הקדוש ברוך הוא. כשהוא בורא את העולם, הוא עושה חסד. עולם, חסד, יבנה. אתם יודעים למה העולם שנברא זה חסד? כי אין פה אף אחד שמישהו מחויב לו. אתם מבינים את ההבדל? זה לא שיש פה אני שאני צריך לתת לו כסף. אין פה כלום. אני בורא את העולם על מנת להיטיב לעולם ולעשות עולם בעולם. אתם מבינים למה זה חסד? זה חסד. חז"ל אומרים דבר מדהים. עשרה שמות יש למשה רבינו. עשרה שמות. המדהים הוא עד כמה הם לא מוכרים. כל השמות זה שמות במקראות. מכירים שמות? ירד, חבר, אביגדור, יקותיאל. עשרה שמות. ירד למה? כן. ירד למה? כי הוריד שכינה על הארץ והוריד תורה. חבר למה? כי חיבר עליונים ותחתונים ותחתונים ועליונים. יקותיאל למה? כל השמות. את האמת בינינו. אלה שמות שמאפיינים את עניינו של משה. תשאלו ילד, מה זה משה בחג השבועות? מה זה משה? אז מה הוא יגיד לכם? תורה. הוריד עליונים ותחתונים, ואלה תחתונים ועליונים. נכון? זה משה. גומרים חז"ל ואומרים, ואף על פי כן לא נקרא לו על ידי הקדוש ברוך הוא, אלא בשם שניתן לו על ידי בתיה. הרי זה לא מה שמאפיין אותו. כי כל עניינו של המושג משה זה חסד שמישהי שלא חייבת לך כלום עושה כי היא לא יכולה לא לעשות את החסד. ובחסד הזה העולם נברא. זה לא צדק. זה לא צדקה. זה גם הפוך לגמרי מההיגיון, זה מנוגד להיגיון. זה עכשיו המילה המרכזית. זה מנוגד לשורת הדין, זה מנוגד להיגיון, היא מסכנת את עצמה, הסכנה הנוראית בתור. היא נכנסת לסכנה הגדולה ביותר. אתם יודעים איך קוראים לחסד הזה? גיור! ובת פרעה היא הגיורת הראשונה. היא עוזבת את עמה ועוזבת את בית אביה ועוזבת את אלוהיה והיא עוזבת את הכל מפני שהיא רוצה לשוב אל האלוקות. מה היה בימי שפוט השופטים? בימי שפוט השופטים היה צדק חבל על הזמן. מה זה צדק? היה צדק. חז"ל אומרים שאלימלך ירד בצדק מהארץ. כי זו ההלכה, כשיש רעב אפשר לרדת. מבחינת הצדק הכל בסדר. חוקית, 100%. לא רק העולם נברא בחסד, אלא קיומו של העולם תלוי בחסד. חסד בעומק זה מה שבונה את העולם ומביא אותו לגאולה. חסד הוא שאני מצליח להתגבר על האנוכיות שלי, על האני. אין אני. והופך להיות אלוקי. כשהולך החסד חלילה לאיבוד, לא מופיע בעולם אלוקות. יש חוק. אתם יודעים שהביטוי הידוע של חזל הוא שבימי שפות השופטים, חזל שואלים מה זה ימי שפות השופטים ומה הם אומרים? דור ששופט את שופטיו. אני לא הבנתי אף פעם למה חזל לא יכולים להגיד פשט. מה הבעיה בלהגיד ששפות השופטים זה שהשופטים שופטים? זה משפט נורא פשוט לא. והיא בימי שפות השופטים. נו, מה אתם אומרים? שחזל לא ידעו את הפשט, אה? מה אתם אומרים? אני הולך להגיד דבר נורא. אתם יודעים מה קרה במות יהושע? איבדנו את החסד. כשהלך לאיבוד החסד, אין טעם לקום בבוקר. כשאין חסד, אז האנוכיות משתלטת. ואז אמרת בעצמך, אז אין ברירה. והשופטים לוקחים מהר 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 את המושכות לידיים. והכל שופט. הכל. שפוט השופטים. הכל חייב להיות שופט, כי אי אפשר לסמוך על כלום. הכל חייב להיות שופט. אין שום משמעות כזה. אני גם לא מאמין לך שאתה עושה את זה. לחסד שלך יש ערך רק אם הוא מוכח צדק. אתם יודעים מה קורה בחברה שבה החסד נעלם? המערכת החיצונית שנקראת שפיטה תופסת את המקום של החסד. אתם יודעים מה הטרגדיה? שלאט לאט היא מאבדת את מקומה. ואז נוצר דור ששופט את שופטיו. דור תהפוכות. דור של איש כל הישר בעיניו. דור שהאני תופס את המקום. סי האני שתופס את המקום. היה אצל אלימלך מחלון לחיליון. אתם יודעים מה אומרת נעמי? אל תקרנה לי נעמי. קרנה לי מרה. אמרתי לחבר'ה השבת. מסבירה ואומרת, למה תקרנה לי נעמי? והשם הראה לי. והשם ענה בי. ושדי הראה לי. ואני אומר פרוש השם ענה בי, היא כבר אמרה, היא יצאה בי יד השם. היא לוקחת את כל האחריות עליה. היא אומרת, אני מבינה שזה אני. אל תגידו, הזאת נעמי, נעמי בטח אישה ככה נעימה והכל, שלי מלך, מחלון, כליון. תנו לי, תנו לי את המקום שלי. אני לא מפילה את זה על אף אחד אחר, זה אני. תנו לי לתקן איתי. אל תפילו לי לתקן איתי. אתם יודעים מה ההבדל בין אורפה לרות? ישנה שנייה שבה מעמידה נעמי את רות ואורפה ואומרת, אתן הולכות לשום דבר. אתן הולכות לכלום. אתן הולכות לאפס, אפס, 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 אפס סיכויים. אתן מאבדות את האני שלכם. שובו אישה לבית אישה. יעס השם עמכם חסד. ייתן השם לכם ומצן המנוחה. אתם יודעים מתי היא אומרת לכם ומתי היא אומרת לכם? כשהיא אומרת לשון זכר רבים, היא מדברת על המושג. כשהיא אומרת לשון נקבה רבים, היא מדברת על שתיהן. זה המהלך שתראו אותו עכשיו כל הזמן. היא אומרת להן, כי מר לי מאוד מכן. לא מכן, אתן צדיקות, מר לי מכן, מר לי מהמואביות, מר לי מהגויות, מר לי מהטעות שלי, מר לי מהשקר הזה, מר לי מהמציאות הזאת, מכן. מכן לא מר לי. חזר אומרים, ייתן השם לכם ומצנה מנוחה. מצנה, אז למה לכם? חזל אומרים, היא כבר אמרה יעס השם עמכם חסד, מה זה ייתן השם לכם? אומרים חזל, מתנבאה ואמרה לשתיהם, ייתן השם לכם, כל מה שעתיד השם לתת לשלמה, ייתן השם לכם. ייתן השם לכם פירושו, אתן מבטאות משהו מופלא בעולם. והיא רואה את זה בשתיהן כעובדה, כמציאות, כמשהו מופלא, שבאמת מייצר איזה. אבל ברגע שאורפה קולטת, שבסופו של דבר היא הולכת אל הריקם, אתם זוכרים את הביטוי של נעמי? אני מלאה הלכתי, וריקם השיבני השם. ואתה ריקם השיבני השם. ובעומק הפירוש הוא, לא אני מלאה הלכתי וחזרתי מסכנה, כי אז היה צריך להיות כתוב, אני מלאה לקחני השם וריקם שבתי, או אני מלאה הלכתי וריקם שבתי. אני מלאה הלכתי וריקם השיבני השם. כשהלכתי, זה לא יאמן, כשהלכתי, בטח ידעתי שאין עוד מלבדו, אבל אני הלכתי. ואתם יודעים מה עשה לי הקדוש ברוך הוא? נתן לי מתנה אדירה. הוא נתן לי את הריקם. וריקם השיבני השם. זה לא יאמין. אל תיקחו לי את זה. אל תגידו לי הזאת נעמי. אתם יודעים מה היא אומרת לרות ואורפה? אין שום סיבה שאתם תשובו לריקם הזה. אני חוזרת לריקם. אבל למה אתן שוות לריקם? אורפה משתכנעת, וזה מה שמגלה, שהיא לא הצליחה לבטל את העלייה. פה היא סיימה את התפקיד. גוליית הוא איש גדול, היא מייצרת אנשים גדולים מאוד. תואמי שסבור שהוויכוח בין דוד לגוליית הוא רק שדוד הוא רוחני וגוליית הוא גופני, מה פתאום? גוליית הוא איש גדול. אגב, גוליית מציע שלום. גוליית אומר, אני נותן לכם 40 יום, בוא נראה. גוליית אומר שהוא כבר עשה הרבה הרבה מלחמות, הוא מדבר על עצמו המון, בהמון גאווה. הוא עשה הרבה מלחמות, והוא לא היה אלוף, והוא לא עושה, ואין לו שום תארים. ואתם תסתכלו, אתם מחפשים פה מישהו ואתם צריכים להעשיר את מי שיבוא להילחם באושר גדול. מי אתם בכלל? מה אתם? טוען תארת רציניות מאוד. בהיגיון, גוליית חזק מאוד. חזק מאוד. ואז בא דוד. הוא אומר לגוליית במילים פשוטות, יותר מדי אני שמעתי ממך. הרבה אני, הרבה אני. אתה בא בחרב ובחנית. ואני בא בשם השם אלוקי ישראל. לא את מערכות ישראל אתה מחרף, אלא מערכות אלוקים חיים. אתם יודעים מה אומר דוד? אין אני. אין אני בכלל. אתם יודעים למה דוד הוא הרגל הרביעית של המרכבה? אתם יודעים למה היא נקראת רות? כי זכתה ויצא ממנה דוד, שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. רות מלשון רוויה. גם אני יכול לשיר לקדוש ברוך הוא. אבל לשיר ולרוות זה למלא את כל הצמאון. את כל הצמאון שאתה רווי. ריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. ותשק עורפה לחמותה, עורפה באמת, באמת הולכת עד מקום אדיר. היא הולכת עד המקום שבו ההיגיון לא מסתדר יותר. כשלא נשארת אפילו טיפה של אני, היא מצליחה להשתכנע ושווה אל המן. כשהאני תופס נפח, היא גם תשוב אל אלוהיה. הרבה יותר מהם אני משתכנע. כדי להציל את עם ישראל בימי שפות השופטים, צריך להביא חסד. חסד מוחלט. חסד מוחלט זה כמו החסד של הקודש ברוך הוא. חסד מוחלט זה החסד של רות. חסד מוחלט זה שבועז נותן לרות צובט לקלי, והוא נותן לה ותאכל ותשבע ותותר, והיא מביאה את השאר לנעמי. מהצ'ופצ'יק של הביס. עכשיו, לא כתוב שהיא הייתה צדיקה והיא אכלה והיא הביאה את השאר. כתוב התסבע. אתם מבינים מה זה התסבע? אחרי ארוחת צהריים שלא מעניין לדבר. כתוב התסבע. היא באמת צבעה. היא הגיעה למקום הנפשי שהיא הייתה שבעה לחלוטין מזה. ותאכל ותשבע ותותר. היא אמרה, זה כבר מוגזם, אי אפשר יותר. היא הרגישה שהתפקיד שלה זה להביא את הביס הזה לנעמי. בכלל, אין לה בן. יש לה הריון. אתם תופסים? ויתן השם לה הריון. כל סיפור מגילת רות הוא התוך, תוך, 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 תוך של תקופת השופטים. שמואל כתב ספר שופטים, ובספר שופטים הוא תיאר מה קרה באותה תקופה, ואז הוא כתב את המגילה של הספר. ובמגילה, וזה כל עניין המגילות, אבל לא יכנס עכשיו, זה עולם שלם, במגילה גלול הרעיון שמסתתר בכל התקופה הזו. איך ימי שפות השופטים מביאים אותנו למקום הכי ריקם שיש. כשאתה מגיע לריקם, הגאולה יכולה לבוא מהמקום שאתה בכלל לא מבין שהיא יכולה לבוא משם. כי ההיגיון של נעמי הוא היגיון צרוף. אין שום המשך. אין שום המשך. אין היגיון. אתם יודעים מה היא אומרת להם? כשהיא אומרת להם, הלהן תסברנה, הלהן תאגנה, ולא הבנו את הנון והנון שם? זה פילה פלוי. עליהם תסבר מה אמרנו שהיה צריך להיות כתוב?
עליהם.
עליהם, לא, היה צריך להיות כתוב עליהם. העוד לי בנים במאי, אין לי. אלא מה אתם תגידו, אתם הגעתם כבר למדרגה כזאת שתגידו, תראי ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, זה פילי פלוט, אלמנות שהכל מת להם. זה אמונה שאי אפשר להבין בכלל מאיפה היא באה. אז אולי הוא כן תלדי, ואז היא אומרת להם, אוקיי, אני אלה. בסדר, אני אלה. ואני הרי משבט יהודה. נכון? יופי. אתן חושבות שאתן תהיו הראשונות לשידור? אתם יודעים כמה תקפצו, כמה יקפצו לפניכם? תקפוץ נע. אתם יודעים כמה? הלהן תסבר נע. הלהן תאגן. אתן הולכות להיכנס עכשיו להסתבך עם כל העם הזה? אתן הולכות לעקוף את כל הנשים של ארץ יהודה ושל ארץ ישראל. מה אתם באתם לעשות עליו? זה לא עליהם תסברה. היא משכנעת אותם, וזה הדין בגירות, כמה אין לה שום אני, כמה לא כדאי להם. עליהם, אתן נכנסות למלחמת עולם של אידלך. אתם יודעים מה יהיה לכם שם? אין לכם סיכוי בכלל. זה לא רק לא הגיוני. אורפה מגיעה לנקודה שבה אני תופס מקום. עצרת זה יום שניתנה תורה. אתם יודעים מה אמרנו באותו יום? נעשה ונשמע. באותו יום עשינו פעם אחת חסד עם הקדוש ברוך הוא. כל העמים אמרו כמו אורפה. מה כתוב? וזה הגיוני. לא קונים אופניים, טוסטוס לא קונים בלי לבדוק מה כתוב. עם ישראל עשה חסד ואמר נעשה ונשמע. שימעו עמי ואדברה. אומרים חז"ל, מתי קרא הקדוש ברוך הוא לעמו עמי? כשאמרו נעשה ונשמע. לעצרת קוראים על רות. והמגילה לא נקראת מגילת מומי, אלא מגילת רות. והדביקות, נקודת הדביקות, היא נקודת החסד שאיתה יכול להיברא עולם, ואיתה יכול להופיע משיח. ובעצרת נולד דוד המלך. אנחנו נמשיך בעזרת השם, השעה כבר כמעט בשבוע הבא, אז אנחנו נעמוד בזה.